שלום. כדאי להזכיר, לפני שאנחנו מתחילים את הברכות, הרי הברכות מתחילות ברביעי, פרשת רביעי עד חמישי, שישי. ולפני זה יש את הברכות שיעקב אבינו בירך את מנשה ואפרים. מה שסופר בפרשה, שיעקב אבינו, שיוסף הביא את הבנים ליעקב, אז הוא סידר שמנשה הבכור יהיה בימין ואפרים בשמאל, ויעקב אבינו הפך. אחרי שיעקב אבינו הפך, אמר יוסף לאבא שלו, לא כן אבי, כי זה הבכור, שים ממנך על ראשו. הרב שאל פה פעם שתי שאלות. דבר ראשון, יעקב אבינו כבר ראה מה קורה כשמקרבים את הילד הקטן. ויקנו בו אחיו ומכרו אותו. וקרא את כל הסיפור של מצרים. דבר שני, ואיפה יוסף הצדיק, שיודע שיעקב אבינו הוא צדיק? מה אתה אומר לאבא, מה לעשות? לא, שים ממנך על ראשו, זה הבכור. יעקב אבינו ידע בדיוק כמו יוסף. כמו שאומרים, מה אתה אומר לרבא, מה לעשות? אז הרבא היה רבי יעקב אבינו. הרבא אמר וורט מאוד עצום, ש... על פי טבע, יעקב אבינו לא ידע שהאחים מכרו את יוסף למצרים. האחים לא סיפרו, ויוסף לא דיבר לשון הרע. אז יעקב אבינו חשב שכנראה יוסף הלך בדרך, חפש את האחים, ובדרך מצאו אותו ערבים, שמעילים, ומכרו אותו מצרימה. אבל לא חלם שהאחים ימכרו את יוסף ויקחו אותו. אז יעקב לא ידע ויוסף לא סיפר, הוא לא רצה לדבר לו שנורא. אבל מה יוסף ידע את האמת, שמה קורה כשמקרבים את הילד הקטן, איזה קינה זה גורם. אז הוא אומר לאבא שלו, אבא לא כן אבי, שים ממנך על ראשו. והוא כל הזמן ניסה לשנות אותו, כי הוא ידע איזה צרות יקרה. אבל הוא לא רצה להגיד, אבא, מה עשו לי? זה הוא לא רצה להגיד. אז לכן, הוא רק אמר לו, שים ימינך על ראשו. כאן רואים מה זה צדיקים, שהוא לא רצה להגיד כלום. אחרי הכל, והכל בסדר, וכולם חזרו והתאחדו, לא רצה לספר שמכרו אותו, שאחים מכרו אותו. אחר כך, שיעקב קרא לבניו, אז שמה כבר מסופר אחרת. ויקרא יעקב למנה ואמר, יאספו ואגידה לכם את השקרא אתכם מאחרית הימים. ושם הוא התחיל להוכיח אותם, את ראובן, את שמעון. כשהוא הגיע ליהודה, אתה אמרת מה בצע, פתאום הוא יודע שמכרו אותו. כי זה היה כבר נבואה. נבואה זה משהו אחר. אבל על פי טבע, יעקב אבינו לא ידע. ולכן כל הברכות מפרשת רביעי עד פרשת שישי, זה כבר ברכות שיעקב אבינו בירך על פי רוח הקודש, נבואה. כל הרואים הכל, הוא נתנבא על זה, נתנבא על דוד המלך, נתנבא על ימות המשיח. כל, מרביעי עד שישי זה הכל, כולל גם שישי קצת על בנימין, שהכל... זה כבר נבואה. נבואה זה כבר משהו אחר. אז נראה בין הנבואה, בין הברכות שיעקב אבינו בירך, הוא גם בירך את יהודה, נראה בעמוד ממוו. אוסרי לגפן עירו ולסורקה בני אסונו. הוא בירך את יהודה בהרבה יין. גפן, האתון יצטרכו לסחוב ענפים של גפן, כיבס ביין לבושוי, שמרוב יין הוא יכבס את הלבוש. אז פה אדמור הזקן יסביר מה זה מרמז, הברכה הזאת של יין. הנה מקרא זה נאמר לימות המשיח. כמו שכתוב קודם, לא יעשו שבט מיהודה, עד כי יבוא שילוי, זה מלך המשיח, ולא יקהת עמים, והוא יאסוף את כולם, ואז יהיה גם אוסרי לגפן עירו. ביור העניין, מה זה קשור גפן לימות המשיח? הנה אמרו חז"ל, אין בנלו מה זה לימויס המשיח, אלו שיבוד בלבד. ידוע שימות המשיח זה עולם כמנהגו נוהג, כך פוסק הרמב״ם גם. כי ימות המשיח זה לא עולם הבא של אחר התחייה. אחר התחייה יהיה למעלה מהטבע, התחייה עצמה זה למעלה מהטבע, תחיית המתים. אבל ימות המשיח זה עולם כמנהגו נוהג, רק מה? יהיה התגלות אלוקית, יהיה בית המקדש, יקריבו קורבנות, יוכלו לקיים את כל המצוות, כל ישראל יושבי עליה, אז יוכלו לקיים יובל ושמיטה, הכל מדאורייתא. אבל עולם כמנהגו נוהג. ימות המשיח הוא היום לעשותם ולא לקבל שכרן. עיקר היום לעשותם בתכלית השלמות של המעשה ימות המשיח. עד הרבה, הרמב״ם גם כותב את זה בספר, שעיקר ימות המשיח זה יהיה שאז יוכלו לקיים את כל אתרי המצוות. ולכן נתבעו החכמים לימות המשיח. כי עד היום אי אפשר לקיים אתרי המצוות בשלמות.
בניין השלישי זה גם
לימות
המשיח
נקשר? כן, ודאי. ודאי, התקופה הראשונה זה בניין בית המקדש, זה משיח. שבונה את בית המקדש במקומו, יקבץ נדחי ישראל, והייתה להשם המלוכה, ויקריבו קורבנות, חוזרים המשפטים, ויובל, ושמיטה. כל הלכות התורה יהיו בשלימות. זה המעלה של ימות המשיח, שאז תוכל לקיים תרי"ג מצוות. היום אי אפשר לקיים תרי"ג מצוות. וכמו שאויו איקר אבויד הסעודו מגן עדן לעובדו ולשומרו. כתוב שכשהאדם הראשון נברא ביום שישי למעשה בראשיס, והקדוש ברוך הוא הניח אותו בגן עדן, אז אומר הזויר, מה זה לעבדה ולשומרו? לעובדו זו רמח מצססה, ולשומרו זו שעשה לא יתעשה. האדם הראשון עבד את השם בגן עדן, והמשיך את השכינה למטה. כתוב שעיקר שכינה בתחתונים הייתה לפני החטא. ואז הוא קיים מצוות והמשיך את כל התרי"ג מצוות ברוחניות, אבל הוא המשיך אור אין סוף בעולם, כי העולם היה מזוכח, לא היה הקליפות עדיין, לא היה החטא. אז כמו שהזוהר אומר, שאז הוא עשה את תכלית השלימות של המצוות. לעובדה זו מצוות תעשה, לשמרה זו מצוות לא תעשה. שהיה אז בבחינת היום לעשותם בתכלית השלימות. אדם הראשון קיים את כל התרי"ג מצוות. אחר כך ויגרש את האדם. אחר כך כשהיה החטא, אז הוא גירש אותו וגמרנו, לא יכול לקיים. הוא לא יכל להמשיך את השכינה, עד הרבה השכינה הסתלקה, והוא צריך לתקן את עצמו, לעשות תשובה, לתקן את החטא, ועד היום אנחנו מתקנים את החטא, עוד לא נגמר. אחר כך נכנסו אבותינו לארץ, גם כי משלקיעו מעשי המצוות, שכמה מצוות תלויים בארץ, כמעט 4 ידות. שומעים, האדמו"ר הזקן חישב שיש 4 חלקים שאנחנו לא יכולים לקיים היום. זאת אומרת שכל המצוות תעשה שאנחנו מקיימים היום, זה רק חלק חמישית מכל המצוות. כי כל כך הרבה מצוות יש שתלויים בארץ ישראל, תומה וטהרה, ושמיטה ויובל וקורבנות. כל הדינים האלו זה לא קיימים בזמן הגלות. ומי אז הגלות, אומר אדמו"ר הזקן, גלו משם ולא נתקיימו בידם עד ימות המשיח שיהיה במהרה ביומנו. יוצא שעד ימות המשיח לא נוכל לקיים תרי"ג מצוות, ולכן אומרים ששום נעשה לפונכו אזכור בנסך וסיינו כמצווה רציינכו, שרק שם זה בבית המקדש, שעיקר המעשה היא עבודת הקורבנות, שאין אנו יכולים לקיים בגלות. כל כך הרבה מצוות של עולה וחטאת ושלמים וכל הקורבנות, זה רק בזמן בית המקדש. אז ימות המשיח זה השלימות של תרי"ג מצוות. לכן הרמב"ם כותב שלא נתלוו החכמים לימות המשיח, רק כדי שיוכלו לקיים ולימות תורה בלי טרדות, שיוכלו לקיים מצוות בשלימות, כדי שיזכו לחיי עולם הבא. זאת אומרת, עולם הבא זה עולם השכר, זה בעיקר באלף השביעי אחרי תחיית המתים, אז יהיה שכר, אבל היום לעשותם זה הולך על ימות המשיח. כי רק בימות המשיח אתה יכול לקיים את כל התרי"ג מצוות, היום אי אפשר. והרי הרוב המצוות זה קורבנות, וזה היום אי אפשר. רק מה, בגלות חכמים תקנו תפילה כנגד קורבנות. אבל עדיין אין זה כמצוות רצון חוממש. גם היום שאנחנו מקיימים תפילה כנגד קורבנות, זה רק תחליף. אבל זה לא כמו קורבנות. אז פה אדמו"ר הזקן שואל שאלה מאוד חזקה. ולהבין זה, שלכאורה אנחנו יודעים שהתפילה היא במעלה עליונה יותר מקורבנות. כאילו מחז"ל רואים שהעיקר זה הקורבנות, ושם נעשה לפניך כמצוות רצונך. בלית ברירה, בגלות, אז כתוב תפילה כנגד תמידים תקנוה. תחליף לקורבנות היום, אז יש לנו תפילה. שואל אדמו"ר הזקן, זה בדיוק הפוך צריך להיות. התפילה היא נשיאת נפש האדם. בן אדם לומד, מתפלל, יש לו התרוממות, השתפכות הנפש, מספר שבוחו של מקום, מתבונן בגדלות הבורא, ברוך שאומר בו יועילום, כשהקדוש ברוך הוא ברא את העולם, כל הללוקוס, עד שמגיע לו ואהבתו בכל נפשכו. אז אומרים לו, זה כלום. העיקר זה הקורבנות. מה, איך יכול להיות? קורבן, אתה מקריב מבהמה, בהמה שבת שני כבוסים, זה דברים גשמיים. ותפילה זה עבודת הנפש, עבודה שבלב, זה מוח ולב, גם התבוננות בגדלות השם, גם אהבת השם, יראת השם. איך אפשר להגיד שהקורבנות יותר חשובים מתפילה, עד כדי כך שהתפילה זה רק תחליף מעין קורבנות? הרי הסברה אומרת הפוך, שתפילה זה הרבה יותר גבוה. ולמה יהיו הקורבנות במעלה עליונה כל כך שיקרו כמצוות רצונך, ושזה יהיה תכליס השלימות של מויס המושיח יותר מהתפילה שבגלות? איך אפשר להגיד שזה יותר מהתפילה שבגלות ימות המשיח? שהקורבנות זה העיקר, והתפילה זה כאילו רק תחליף. אז תכף נראה את המעלה, פה אדמו"ר הזקן מתרכז להסביר לנו למה מצוות מעשיות יש להם מעלה יותר מאשר תורה, מאשר תפילה, סליחה. לכאורה תפילה זה נשיאת הנפש, זה התבוננות, זה רגש בלב. בכל זאת אומרים לא, העיקר זה הקורבנות הגשמיות. אז קודם כל, כדי להבין את המעלה של הקורבנות הגשמיות והמצוות המעשיות, אז אדמו"ר הזקן מקדים את העניין של הגפן. כתוב, הרי דיברנו קודם, שיעקב אבינו בירך את יהודה, שיהיה גפן ויהיה כבש ויין לבושוי. אז הוא אומר ככה. כתוב, גפן ממצרים תעשייה. בני ישראל, כנסת ישראל, נמשלו לגפן. למה נמשלו לגפן? שגדלים בענבים, שמהם יוצא היין על ידי דריכה בגת. תכף נראה משל של היין, שכל דבר גשמי למטה, יש לו שורש בעבודת השם ברוחניות. כמו בגשמיות, אז היין הכי טוב, זה בא מהרגליות של הענבים. כך כתוב בגמרא, שהיו לוקחים לנסחים יין, היו לוקחים את היין, את הענבים מהרגליות. הרגליות זה הכוונה אלה שקרובים לאדמה. יש דליות שמדלים אותם למעלה, זה הענבים העליונים, ויש את הענבים למטה, סמוכים לקרקע, הם הכי טובים ליין. דבר שני צריך להיות ביין, כדי שיין יהיה טוב, צריך לדרוך את הענבים, דריכה בגת. אני אומר, מה שיש בגשמיות, נראה שגם ברוחניות יש את העבודה של יין, של דריכה, של רגליוס. עיקר היין המשובח יוצא מענבים הסמוכים לקרקע, כמו שאמרו לגבי נסוכים, להיו מביאים מן הדליות אלא מן הרגליוס, ששם יוצא יין משובח מהלמטה. והנה היין התחלק לכמה מינים. יש יין המשמח ויש יין המשקר. יש יין אדום ויש יין לבן. זה בגשמיות. וכך, ככל המושל הזה, אומרים שבני ישראל, כנסת ישראל, נמשלו גפן ממצרים תעשייה. מה זה נמשל בני ישראל לגפן? כמו יין הוא בעלם בענבים, ועל ידי הרגליות שדורכים את הענבים, אז יוצא יין משובח, כך בני ישראל יש להם גם בעלם אהבה מסותרת למקום. וכל יהודי יש אהבה לקדוש ברוך הוא. אבל זה בהסתר. וכמו היין בתוך הענבים, כדי לגלות את היין, את האהבה המסותרת, כדי להוציאה מהאלם אל הגילוי, צריך להיות בחינת רגליות. התנאי, כדי שיהודי יוכל לגלות את האהבה שלו לקודש ברוך הוא, מהנשמה, חייב להיות דבר ראשון רגליוס. זה ביטול, נפשי כאופו לכל תהיה. זה הענבים הסמוכים לקרקע, לאדמה. אז זה המשל שצריך להיות בביטול, כדי ש... בן אדם יוכל לשמוח בגדלות הבורא שיואב את הקודש ברוך הוא, אז דבר ראשון צריך להיות ביטול הישות שלו. נפשי כאופו לכל תהיה, זה רגליוס. דבר שני צריך להיות דריכה בגת. כמו שהענבים, כדי להוציא את היין צריך לדרוך על הענבים, אז ככה צריך להיות לב נשבר ונתקה. שיהודי יהיה לו לב נשבר, זהו כלי שמוציא את האהבה שלו לקודש ברוך הוא. ועל די זה יוצא היין, שזה אהבה מסותרת שהייתה באלם. כי על יין אמרו, נכנס יין, יצא סוד. למה יין מגלה סוד? כי הוא בעצמו גם באלם, הוא גם סוד, בתוך הענבים. כן. למה באמת? בגלל שהיין הוא גם בסוד. הוא בסוד הענבים. ומוציאים אותו על ידי דריכה ורגליות, הענבים שלמטה. אז אותו הדבר גם ברוחניות, שיהודי הוא בבחינה של גפן, וכדי לגלות את האהבה שלו המסותרת, זה על ידי נפשי כאופו לכל תהיה, ולב נשבר ונתקה. כפי שהיין היה גם כן מתחילה באלם בענבים, ואחר כך נתגלה ויצא לחוץ. עכשיו, זה סוג אחד של עבודה. עבודת השם של לב נשבר, וזה שפלות האדם, זה קשור עם ביטול, וזה יין נקרא משקר, יין אדום. יש יין לבן, שזה יותר חסד, זה יותר גילוי, זה כבר עניין של שמחה בעבודת השם. אז לכן הוא אומר שבאהבה יש בית בחינות. יש מתפעל להיות שמחת השם בליבו, יין המשמח, שהוא מתבונן בגדלות השם, בתפילה, שאמרנו קודם, והוא מתעורר באהבת השם, ביראת השם. זה יין המשמח. כמו שכתוב בזוהר, יין לובון מבחינת חמר חיבריון עתיק. זה יין לבן עתיק. זה מגלה את האור אינסוף של הקדוש ברוך הוא. זה יין המשמח. אז באמת צריך להיות שני עיינות. אדמו"ר הזקן כותב בתניא שכתוב אין עומדים להתפלל אלא מתוך כובד ראש. ויש עוד מאמר חז"ל, אין עומדים להתפלל אלא מתוך שמחה. אז אומר, איך אפשר שניהם יחד? אז אומר שבדורות הראשונים היה להם מוח ולב רחב, אז יכלו לפני התפילה להיות בכובד ראש, שפלות האדם ולב נשבר ונתקה. ואחר כך היו הופכים את ליבם כרגע ומתבוננים בגדלות השם, בהתפעלות, באהבת השם, והיה להם שמחה בתפילה. אז הם גם קיימו כובד ראש לפני התפילה, שזה שפלות האדם, וזה לב נשבר, ואחר כך מיד תשמיעני ששון ושמחה. כמו שכתוב בתהילים אצל דוד המלך, לב נשבר ונתקה, ואחרי זה כתוב שתשמיעני ששון ושמחה. כשאדם הוא בביטול, הוא יכול להיות כלי לשמחה של הקדוש ברוך הוא. אומר שהיום הנשמות יותר נמוכות, והם לא יכולים כרגע להפוך ליבם כרגע מן הקצה לקצה. אז מה צריך להיות? אז יש זמן של הלילה, שזה בעיקר קשור עם קריאת שמה של המיטה, חשבון לנפש, ואחרי זה יש את הזמן של הבוקר, של התפילה, שזה זמן של התבוננות בגדולת השם. אז לכן הוא אומר לחלק את זה בין הלילה לבוקר. בפרט הוא מדבר דווקא מה שנוגע לענייננו, הוא מדבר את זה גם בנוגע לסוף שבוע, שזה ששבת כתוב זה תשובה הילאה, שמחה, ויום חמישי בלילה זה זמן של חשבון הנפש, שאז יש את העניין של תשובת התאה, לב נשבר ונתקה. אז פה הוא קורא לזה יין המשקר, יין אדום, זה גבורה, זה חשבון הנפש, וזה שפלות האדם, וזה לב נשבר. ויש יין לבן, זה שמחה ותענוג בגדולת הבורא. כדאי להזכיר פה, כתוב, האדמו"ר הזקן תמיד, כשהוא מזכיר את העניין של לב נשבר, איך בן אדם מגיע ללב נשבר, זה שהוא עושה חשבון הנפש. מכל המעשים, המחשבות, הנה הוא אומר פה, ממראי דחוש בינה מכל מחשותיו ודיבוריו ומעשיו אשר לא להווה יאימה ולצוק אל השם ולדווקא בו, ובחינת יין אדום ויין המשקר. זאת אומרת שיש התבוננות של יין המשקר, שזה עבודה של גבורה, וזה בחינה של תשובה, חשבון הנפש, מהמחשבות והדיבורים, וזה יגרום לו שפלות וביטול, לב נשבר ונתקה. אז תמיד שאדמו"ר הזקן מדבר על זה, תמיד הוא מזכיר מרא דחוש בינה, בעל הבית של חשבון. מה זה מרא דחוש בינה? זה הלשון בזוהר. יש רואה חשבון ויש בעל הבית. רואה חשבון, אתה יכול להביא לו את כל המשרד שלך. והוא עושה חשבון בדיוק כמה היה רווח, כמה היה הפסד, כמה השקעת, כמה הוצאת. זה לא מעניין אותה מה היה הרווח, מה היה הפסד. הוא עושה חשבון מדויק. זה לא נוגע לו. אבל אחד שהוא בא לעסק, אז החשבון נוגע לו אם הוא הרוויח או הפסיד. זה נקרא מרא דחוש בינה, להתבונן שזה נוגע לי, שזה לא איזה רואה חשבון. אז הרבי פעם סיפר את הסיפור, אולי ידוע כבר, רק כדאי להזכיר את זה, שפעם היה בתקופה ש... מאות שנים היה, קראו להם בני היישוב, שהם לא היו, לא היה להם כמעט מניין לפעמים, הם היו מצד הפרנסה, היו יושבים בכפרים, נידחים. לא, ברוסיה, בכל המקומות, בפולין, ולא היה להם אפשרות ללמוד, והיו ביניהם אנשים פשוטים מאוד, היו דירי שמיים, אבל הם לא ידעו לקרוא אפילו, להתפלל, בקושי ידעו קצת ברכות ולהתפלל, והם היו אבל יהודים תמימים בירי שמיים, הם ידעו שצריכים לחנך את הילדים בדרך התורה והמצווה, אז היו סוחרים כמה משפחות ביחד, היו סוחרים מלמד, שהוא כבר היה נחשב ביניהם ללמדן, והוא היה מלמד את הילדים שלהם, תורה, משניות, גמרא. אז היו מביאים אותו ונותנים לו פרנסה, ו... זה היה סדר, היה יושב כמה חודשים עד החגים, והיה נוסע מזמן לזמן הביתה. הפעם, מכיוון שהיישובניק לא ידע לקרוא, אז הגיע לו מכתב מהמשפחה שלו, מאבא שלו, מאיזשהו מקום, ששם הוא לא ידע לקרוא, אז הוא נתן למלמד, שהוא יקרא לו את המכתב, כי הוא לא ידע לקרוא. המלמד קורא וקורא, באמצע הוא, כשהוא קורא, אז הוא רואה שהיישובניק מתעלף. מה הוא קרא? הוא קרא שהאבא שלו נפטר. כך היה כתוב במכתב, הודיעו לו שהאבא שלו נפטר. אז הרבי תמיד שאל, הרי היישובניק לא, בכלל לא יודע לקרוא במכתב. ולקרוא את המכתב המלמד קורא כל כך טוב, בטוב טעם, ומדייק בכל מילה. והוא לא מתעלף, וזה רק שומע מילה אחת שאבא שלו נפטר, הוא בקושי יודע את המכתב, הוא כבר מתעלף. זה ההבדל, זה מרא דחוש בינה, זה נוגע לו החשבון. אבל המלמד, מה נוגע לו שאבא שלו נפטר? אז הוא לא מתעלף, הוא קורא יפה, אבל זה לא מזיז. אז לכן האדמו"ר הזקן, תמיד שהוא מדגיש, שבן אדם צריך לעשות חשבון הנפש, במעשיו, בדיבוריו, במחשבותיו, צריך להיות מרא דחוש בינה, בעל הבית של החשבון. וזה עבודה של ביטול ולב נשבר. כשבן אדם יש לו את ההכנה הזאת של הלילה, של לב נשבר, אז כשהוא מתבונן בגדלות הבורא, הוא מקבל שמחה, באהבה, והאהבה שלו מתגלה לקודש ברוך הוא. בעצם כבר האהבה מתחילה כשהוא מתבונן בשפלות עצמו, כי כשהוא מתבונן שהוא רחוק מהקודש ברוך הוא, אז זה מיד מעורר אצלו צמאון. זה כבר אהבה. אבל מתי יש לו אהבה אמיתית? לא רק שיש לו צמאון, בגלל שהוא למטה והוא רחוק, אלא כשהוא מתבונן בגדלות השם ורואה ומבין את הגדלות של הקודש ברוך הוא, אז הרבה יותר אהבה בשמחה והתקרבות. וזה העבודה של תפילה. נו, אז פה נשאלת השאלה עוד יותר מה ששאלנו בהתחלה. איך יכול להיות שקורבנות, שזה דבר גשמי, מקריבים על המזבח? זה יותר חשוב מתפילה? תפילה זה כל כך מקרב יהודי לקדוש ברוך הוא. התבוננות. אז באמת, על זה אומר אדמו"ר הזקן, שיהודי מקדש שמו של הקודש ברוך הוא. הנה נראה קצת בפנים. הנה אנו אומרים בשבת, וינוחו בו ישראל מקדשי שמך. יהודי מקדש את השם של הקודש ברוך הוא. לכאורה אינו מובן, עלו יתברך מאליו קדוש. מה אנחנו צריכים לקדש את השם של הקודש ברוך הוא? כתיב כי קדוש אני, קדושתי למיילו מקדושה שכם. ואיך יתולו קדושו שיסבורך בישראל, שיקרו אימא מקדישים שמו. איך אנחנו מקדשים את הקודש ברוך הוא? אומרים את זה בשבת, וינוחו בו ישראל מקדשי שמך, הם מקדשים את השם. הקודש ברוך הוא קדוש. רק הכוונה היא אחרת. הכוונה היא שזה נכון, הקדוש ברוך הוא קדוש. כמו שהוא אומר, אתו שמחו, אתו קודש ושמחו קודש. אבל יש מה שכתוב בסיום הברכה, וקדושים בכל יום יעלו חסלע. הנשמות נקראים קדושים, כי הם גם דבוקים באינסוף, והם חלק אלוקם ממעל, והם מעללים את הקודש ברוך הוא. מה זה מעללים? הם ממשיכים אותו כאן למטה. זה נקרא מקדשי שמך. יהודי מקדש את השם של הקודש ברוך הוא. זאת אומרת, הוא מוריד את השם של הקודש ברוך הוא לתוך העולם. זה על ידי המצוות. המצוות שיהודי עושה, כל התרי"ג מצוות, רובם ככולם, הקדוש ברוך הוא הלביש את המצוות בגשמיות. לכן בגן עדן אין מצוות. יהודי אחרי 120 עולה לגן עדן, לא בגן עדן של אדם הראשון. גן עדן של אדם הראשון זה היה בעולם הזה הגשמי. זה היה כן להמשיך את השכינה בתחתונים. אבל בגן עדן הרוחני אין מצוות, יש תורה, אבל אין מצוות. למה אין מצוות? כי בגן עדן זה זיו השכינה, זה רוחני, והמצוות התלבשו בגשמיות, תפילין בקלף, בצמר, ציצית, הכל בדברים גשמיים. אבל דווקא הגשמיות הזה, כיוון שזה רצון השם, הקדוש ברוך הוא רצה דירה בתחתונים, הקדוש ברוך הוא רצה ונתן כוח לכל יהודי, שכשהוא עושה מצווה, הוא ממשיך את השם, את האינסוף של הקודש ברוך הוא, מקדשי שמך. הוא מכניס קדושה בתוך הדברים הגשמיים. זה הכוח של המצוות. אדמו"ר הזקן אומר בתניא שמצווה זה כמו עמוד, שעומד מהתקרה עד הרצפה. מחבר את האינסוף בתוך הגשמיות. אז כשיהודי מקיים מצווה, הוא ממשיך אור אינסוף. הוא מקדש את השם של הקודש ברוך הוא למטה. עכשיו, כשיהודי מתפלל, עושה חשבון הנפש, או מעורר אהבה לקודש ברוך הוא, זה דבר גדול מאוד, אבל זה לא אינסוף. זה לפי הכוחות שלו. כמה הוא יכול להשיג בגדולת הבורא? לפי השורש נשמתו, לפי מה שהוא לומד, כמה הוא יכול להרגיש בלב אהבת השם, יראת השם. כל אחד לפי הלב שלו והמוח. אפילו הנשמה למעלה כתוב שהיא עובדת באהבה, בהירה, והיא משיגה השגות נפלאות שגן עדן, גן עדן העליון, זה הכל, אדמור הזקן אומר, זה הכל זיו השכינה וזה גבול. שאין כי כשאנחנו מדברים על המצוות, שיהודי עושה מצווה, ממשיך את הרצון של הקודש ברוך הוא בעולם, הוא ממשיך אינסוף. וכך למה צריך תפילה? אמר אדמור הזקן, זה הפשט, כיבס ביין לבושו. זה מה שלומדים בברכות של יעקב אבינו. מה זה לכבס ביין את הלבוש? לבוש זה הולך על המחשבה, דיבור ומעשה. בן אדם לומד תורה, מקיים מצוות, ממשיך אינסוף למטה. אבל הוא אומר, אם לא יהיה כיבס ביין, זה יהיה כמו פושעי ישראל מלאים מצוות כרימון. יש להם מלא מצוות. אבל מה? למה קוראים להם פושעי ישראל? בגלל שהם עושים את זה בלי אהבה, בלי עירה, בלי כוונה, כגוף, בלי נשמה. אז נכון, הם ממשיכים אינסוף. שיהודי עושה מצווה בלי רגש, בלי כוונה, בלי אהבת השם, בלי עירת השם, הוא ממשיך אינסוף. אבל מה צריך? שהמצוות יהיו מהירים. כדי שהמצוות יהיו מהירים, אז הוא צריך להקדים חשבון הנפש, לב נשבר, ואחרי זה יש לו אהבת השם, יראת השם. זה נותן חיות ואור במצוות. אבל מה? העיקר זה המצוות. רק מה? כדי להאיר את המצוות, צריך את התפילה. אז הוא אומר, בתניה הוא אומר את זה עוד יותר, שזה מביא משל מאוף, שיש לו כנפיים, והוא אף. אז נכון, אוף בלי כנפיים יכול לחיות, זה העיקר, הגוף שלו. אבל מה? כשיש כנפיים הוא עולה למעלה. אומר אדמור הזקן, כשיהודי מקיים מצוות מעשיות, זה גוף. אבל צריך נשמה לגוף הזה. צריך כנפיים שזה יעלה למעלה, שזה יהיה אור, שזה יאיר. כדי שזה יאיר צריך כנפיים. אז נכון שגם אם עשית מצוות ולא כיוונת, יצא ידי חובה. כך כתוב בשולחן ערוך. הפוך, אם בן אדם כיוון את כל הכוונות ולא כיוון את כל הכוונות, אבל הוא לא קיים את המצווה, לא שווה כלום. אם יהיה לבן אדם, זה כמו אוף. אוף בלי כנפיים יכול לחיות. אבל אוף, כנפיים בלי גוף, זה כלום, זה אפס. אותו דבר, אם בן אדם יהיה לו רק אהבה ויראה ולא יקיים מצוות, זה כלום. אבל אם הוא מקיים מצוות ולא יעשה אהבת השם ויראת השם ותפילה, אז נכון, יחסר לו בגילוי, אבל זה יהיה מעוף, בלי כנפיים. עוף בלי כנפיים זה עוף. רק זה לא מושלם, זה בלמום. אז הוא אומר כך, אותו דבר זה התפילה. התפילה זה הכנפיים. זה נותן חיות לאדם, זה אהבת השם ויראת השם, אבל זה גבול. וזה תפל לגוף. צריכים את זה. בלי כנפיים זה בלמום. בלי תפילה בן אדם הוא בלמום. אבל מה העיקר? העיקר זה מצוות מעשיות. מצוות מעשיות אתה ממשיך אינסוף. בתפילה זה לפי השכל שלך וההשגות שלך. לכן אומרים ששם נעשה לפניך כמצוות רצונך. כשמשיח יבוא אתה תעשה מצוות מעשיות, תרייק מצוות. תמשיך אינסוף. היום אתה לא יכול לקיים מצוות מעשיות. מה אתה עושה? תפילה. תפילה זה לא מצווה מעשית. זה לפי השכל שלך, ולפי העבודה, לפי הלב שלך, זה אהבת השם, יראת השם, זה הכל הגבלה. ורצון השם זה דווקא בגשמיוס. אז גשמיוס תוכל לקיים רק כשמשיח יבוא. לכן קורבנות יותר חשוב מתפילה. קובולס זה המצווס מייסייס, זה רוצן השם. השם רצה דירה בתחתונים, להמשיך שכינה למטה. עיקר שכינה בתחתונים. וזה על ידי קורבנות, מעשיות, מצוות מעשיות. תפילה זה להעיר. ודאי שצריכים את זה. צריכים לחבס ביין את הלבושים. יין המשקר, למדנו, יין המשקר זה לב נשבר, יין המשמח, זה התבוננות בשמחת השם, בגדלות השם. צריך להיות שני יינות, לחבס את הלבושים, לנקות שהמצוות לא יהיו בעלם חלילה. כמו פושעי ישראל, צריך שיהיה בגילוי, שיהיה מצוות מהירים. אז מהירים צריכים תפילה וצריכים את כל ההתבוננות של יין המשקר ויין המשמח. אבל מה העיקר? העיקר זה לקיים רצון השם, מצוות מעשיות בגשמיוס, בקורבונס, וכל המצוות בגשמיוס. מכיוון שהיום בזמן הגלות אנחנו לא יכולים לקיים את כל המצוות מעשיות. רק חלק חמישית, אז לכן אומרים, שום נעשה לפונך או כמצוות רצונך. כשמשיח יבוא, נוכל לקיים את כל התרי"ג מצוות. מה נרוויח כשנקיים את כל התרי"ג מצוות? שאנחנו נתחבר עם אין סוף, עם עצמות. מלא ארץ דעה, כמים להם מכסים, יהודי יתאחד, ישיגו דעת בורם. זה על ידי, בזכות המצוות. המצוות המעשיות מרימים אותנו לאין סוף. תפילה זה מאיר, לכן זה נמשל לכנפיים, ולכן זה רק תחליף לקורבנות, וזה מוסיף לקורבנות, אבל מה העיקר? העיקר זה הקורבנות. לכן תפילה, לכן הקורבנות הגשמיות יותר חשובות מהתפילה, כי תפילה זה לפי השגות האדם, לפי הלב של האדם, והקורבנות זה מצוות השם. מצוות השם אתה ממשיך אין סוף. אז זה הנקודה שצריך להיות שני הדברים. זה מה שיעקב אבינו בירך את יהודה, והוא רמז לו על העניין של ימות המשיח, שמה זה ימות המשיח, יהיה שני דברים. יהיה כיבס ביין לבושו. יהיה לבוש, לבוש זה המצוות. המצוות הם נקראים לבושים, והמצוות יהיו בשלימות בימות המשיח. אבל נוסף לזה, יהיה גם כיבס ביין. המצוות יאירו, זה לא יהיה מצוות כמו פושעי ישראל מלאים מצוות כרימון. אלא המצוות יאירו, איך הם יאירו? על ידי יין, יהיה ריבוי, התבוננות בגדלות השם, יהיה הרבה ביטול, נפשי כאפר לכל תהיה, אצל כל יהודי יהיה ביטול, ואז הוא יהיה כלי לאינסוף, ואז האור אינסוף יאיר בו. וזה מה שאומרים גם, שבזמן ימות המשיח, אז כתוב לעתיד לבוא מעשה גדול. מה זה מעשה גדול? אנחנו יודעים שיהיה תורה חדשה גם, לא רק מעשה גדול. משיח ילמד תורה חדשה מאיתי תצא, וכתוב שכל תורת עולם הזה זה הבל לגבי תורתו של משיח. אז אם תורת עולם הזה זה הבל לגבי תורתו של משיח, איך אפשר לומר שלעתיד לבוא יהיה מייסה גודל? אומר האלתר רבי, הרבי מסביר את זה בעריכות, שהכוונה, מה זה מייסה? מייסה זה ביטול. אדם עושה עשייה, הוא מבטל את עצמו. והוא נהיה כלי לאינסוף. מכיוון שהוא מקיים את רצון השם, אין לך דבר גדול מזה. זה ממשיך את העצמות של הקודש ברוך הוא. זאת אומרת, כשיהודי בזמן מושיח, גם התורה לא תהיה שכל, כמו היום לומדים לפי השכל של האדם, אלא גם התורה שהוא יקבל, זה יהיה בבחינת מייסה. כי התורה שמושיח יגלה, זה תורה חדשה מאינסוף. ידעו דעת בורם. איך יהודי יכול להבין את הקודש ברוך הוא? אילו ידעתי והייתיו. אלא הפירוש הוא שיהודי יהיה כל כך בביטול, יהיה לו נפשי כאופו לכל תהיה, אז הוא יהיה כלי לתורה של אינסוף. אז המוח שלו יהיה יתאחד עם הקודש ברוך הוא, אז הוא יוכל לקלוט אינסוף. אז הוא, גם התורה שהוא ילמד, הוא יהיה כמו מייסה. זה נקרא מייסה גודל. המייסה זה ביטול. ויהיה לו כזה ביטול והתאחדות עם אינסוף, שגם כשהוא לומד תורה, הוא ירגיש תורה שזה אינסוף. לכן זה תורה חדשה, כי כל התורה שאנחנו לומדים היום, זה רק סודות ושכל, שלפי ערך השגת האדם והנשמה. אבל כשמשיח יבוא, יהיה השגות שלמעלה מהכוחות האדם. איך האדם יהיה כלי? אם זה למעלה מההגבלות שלו, איך הוא יכול לקבל את זה? תירוצו שהוא, הקדוש ברוך הוא נותן כוח וצדיקים. מה זה הכוח הזה? הביטול של הצדיק, זה גוף המאחד אותו עם הקדוש ברוך הוא. כיוון שבני ישראל יהיו בתכלית הביטול, הם יוכלו להתאחד עם הקדוש ברוך הוא. וזה דוגמה של מעשה, כמו מעשה, יהודי מבטל את עצמו, לעשות רצון השם, ודווקא על ידי זה ממשיכים אינסוף. התפילה זה השגות, זה אורות, זה נותן הרבה אור במצווה, מעשים טובים ומהירים, אבל הגוף, המשכת אינסוף, זה דווקא מצוות מעשיות. לכן, התכלית השלימות יהיה במות המשיח, שאז יקיימו מצוות מעשיות, ואז יהיה המשכת הרצון העליון, וגם התורה שילמדו, זה יהיה כמו המעשה. כי זה יהיה בביטול ובייחוד גמור עם אינסוף של הקודש ברוך הוא. אז גם על ידי תורה וגם על ידי מצוות ימשיכו אינסוף בימות המשיח. אבל מה חייב להיות גם שיהיה יין. יין זה ההתבוננות והביטול של האדם, שזה עושה אותו כלי, שהמצוות יאירו לו, שהאינסוף יאיר לו למטה.